נושא השיעור זה מלכות בית חשמונאי. אני רוצה להתחיל מנקודה פתיחה לנושא. אנחנו בחנוכה חוגגים גאולה מיד מלכות יוון. יש מקום לשאול, עיין, מה זה גאולה? מה פירוש המילה גאולה? אני, כדי לענות תשובה ראשונה לשאלה הזאת, אני רוצה לעיין רגע ב... יש לנו ברכה שאנחנו אומרים שלושה פעמים ביום בתפילת 18, ברכת גואל ישראל. אני נוסח אשכנז, תשלימו, תעשו את ההתאמות. מה אנחנו מבקשים בברכה הזאת, בברכת גואל ישראל? ראה בעוניינו וריבה ריבנו וגואלנו מהרה למען שמך, כי גואל חזק אתה. אז יש פה כמה מרכיבים. מרכיב הראשון, ראה בעוניינו. מה זה עוניינו? מאיזה לשון? לא בדיוק, עינוי, כן? שאנחנו מבקשים מריבונו של עולם שהוא ישים לב למצבנו המעונה בעינוי, זאת אומרת, הקושי הפיזי, הקושי הרגשי, הקושי הרוחני, ואנחנו מבקשים המרכיב השני שהוא יריב את ריבנו. זאת אומרת, יש מישהו שרב איתנו, מישהו שמבקש את רעתנו, ואנחנו מבקשים מריבונו של עולם שהוא יתערב לטובתנו. ואז אנחנו אומרים, הוא גואלנו. אז מה לפי זה, מה זה גאולה? כן, יש עינוי, מישהו מענה אותנו, יש מישהו שרב איתנו, והקדוש ברוך הוא, מה זה גואלנו? מה אנחנו מבקשים מריבונו של עולם, שהוא יעשה מה? כן, אבל מה זה גאולה? מילה נרדפת לגאולה פה, בהקשר של הברכה הזאת. לשחרר אותנו, אולי מילה עוד, כי לשחרר אותנו מעינויים זה נכון, לשחרר אותנו מהריב, לא בדיוק מה, הצלה, שיציל אותנו. זאת אומרת, יש משמעות של גאולה, הצלה. ובאמת, זו סוגיה שלא ניכנס אליה עכשיו, אבל על מה אומרים הלל? יש גמרא, פסחים, שאנחנו אומרים הלל על נס של הצלה. יפה. משמעות אחרת למילה גאולה, אז יש הצלה. יש משמעות אחרת, גאולה, ההפך מ... מה ההפך, מה זה ההפך מגאולה? גלות. כדי להבין יותר טוב מה זה גאולה, צריך להבין מה זה גלות. גלות זה דבר מאוד מאוד מורכב, מאוד קשה. אז אני רוצה קודם כל לדעת איפה אתם נמצאים, לפי הבנתכם, מה זה גלות? איך אתם מבינים, מה זה גלות? יפה, שאנחנו נמצאים מחוץ לארצנו. זה משמעות אחת של גלות. אני... כדי, אני רוצה לקריא איזה מדרש, כי יש מדרש שמקשה מאוד מאוד על ההבנה הזאת. זאת אומרת, זו הבנה נכונה, אבל זאת הבנה חלקית מהי גאולה. סליחה, מה זה גלות? גלות זה כן להיות בחוץ לארץ, אבל לא רק. המדרש מופיע בראשית רבה, על הפסוק, על הפסוקים הראשונים בספר בראשית, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים רחפת על פני המים. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. זה תיאור די מפורט. עכשיו, כדי להבין, צריך לתת רקע למדרש, לפני שאני אקריא את המדרש. יש פה קושי בפסוק. יש קושי גדול. כן? מה המשמעות של הפרטים האלו, למה אני מתכוון? עכשיו, התורה הולכת לתאר במילים ספורות בריאה, שאין לנו מושג מה זה. זאת אומרת, אנחנו לא חיווינו אף פעם בחיים שלנו בריאה. התורה מספרת פרטים לא על מנת שנבין איך העולם נברא, או איך העולם נוצר, מה סדר היצירה, אלא התורה מפרטת, מתארת פרטים, כדי שאנחנו נתבונן במציאות שלנו, ונבין מהפרטים אלו משהו על המציאות שלנו. כשהתורה מתחילה את הבריאה בתיאור של הארץ כתוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, מה התורה רוצה ללמד אותנו על המציאות שלנו, על התחלת המציאות שלנו. הארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. מה זה אומר לגבי התחלת המציאות שלנו? איך אתם מבינים? מה זה אומר לגבי התחלת המציאות שלנו? המציאות היא לא מתחילה מסודרת. המציאות היא מתחילה עם חסרונות גדולים מאוד. הארץ הייתה, לפני שריבונו שלם התחיל לסדר, ליצור את הסדר, יש, כן. לא, זה השלב הראשון של הבריאה, כן? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. זה התחלה. כן, נכון, מהתוהו ובוהו הלך ויצר סדר. כן? זאת אומרת, המציאות היא מתחילה מחיסרון, מחוסר סדר, ומתחיל מהמציאות החומרית, ועל בסיס החוסר סדר בא המעשה האלוקי ונותן סדר. זה נקרא יצירה, לצור צורה, לתת צורה לבלגן. יש גמרא, שני מקומות, הגמרא אומרת שבעצם לפני הגמרא, כמה זמן נמשך התוהו ובוהו בספר בראשית, במעשה בראשית, כמה זמן זה נמשך? מי יודע? לא, יפה, זה הגמרא אומרת, תכף נגיע לזה. אבל קודם כל, דקה, שנייה, לא יודע כמה זמן זה נמשך, עד שקדוש ברוך הוא, מה המעשה הראשון של יצירת סדר מתוך התוהו ובוהו, ויאמר להם, היא אור. כן? האור זה הדבר הראשון בתוך החושך ובתוך התוהו ובוהו. אז זה נמשך דקה, שנה, לא יודע. הגמרא אומרת שהתוהו ובוהו נמשכו 2,000 שנה. אבל לא התוהו ובוהו שלפני ויאמר להם היא אור, אלא התוהו ובוהו הרוחני של ההיסטוריה האנושית. 2,000 שנה. אחרי זה יש 2,000 שנות תורה, ואחרי זה 2,000 שנות משיח. נחזור. המדרש אומר, והארץ הייתה טובה, למה קדוש ברוך הוא, למה התורה מספר לנו את הפרטים האלו? התורה הייתה יכולה להגיד באופן כללי, והארץ הייתה תוהו, למה תוהו ובוהו וחושך, או הארץ הייתה חשוכה, או בארץ הייתה חושך. למה כל הפרטים האלו? אז אומר המדרש ככה, רבי שמעון בן לקיש, ריש לקיש, החברותא של רבי יוחנן, פתר קראי בגלויות. הוא הסביר שהפסוקים האלו מרמזים להיסטוריה של המין האנושי ולהיסטוריה של עם ישראל. הוא אומר, יש 4 תחנות, 4 שלבים בהיסטוריה של עם ישראל. והארץ הייתה תוהו, זו גלות בבל. אנחנו נקרא את כל המדרש, אבל אני רוצה פה המילה גלות. המדרש משתמש במילה גלות. תוהו זה גלות בבל. מה זה גלות בבל? בא מלכות בבל. מי היה המלך? נבוכדנצר. והוא בא, שלוחיו, החריב את בית המקדש, ומה הוא עשה לעם, לעם ישראל? פיזיר, לקח אותנו, הוציא אותו, לזאת את השיטתו, בכל מקום שהוא כבש, הוא לקח וערבב אוכלוסיות, הוא לקח את המודל הזה, את הדוגמה הזאת ממלכות אשור, והוא לקח ופיזר אותנו, הביא אותנו לבבל. רוב עם ישראל הביא לבבל, חלק עצום. אז פה גלות בבל זה ממש כמו שאמרת. גלות זה עם ישראל מחוץ לארץ, מארצו. ובוהו זה גלות מדי, מדי פרס ומדי, זה מלכות אחת. ואיפה היינו בגלות פרס? קודם כל הפרסים, איך הם השתלטו עלינו? הבבלים השתלטו עלינו ישר, החריבו את המלכות, החריבו את המקדש, לקחו את העם לגלות, מחוץ לארץ. איך הפרסים השתלטו עלינו? כן, הם כבשו את בבל. באו הפרסים, כבשו את בבל, כבר היינו בחוץ לארץ ישראל. אז הפרסים ירשו את המצב הזה, שאנחנו מחוץ לארץ ישראל. וארץ הייתה תוהו, וואו, זה גלות מדי. אז גם פה גלות זה מתאים למה שאמרתם, גלות זה אנחנו בחוץ לארץ. וחושך זה גלות יוון. עכשיו, איך היוונים השתלטו עלינו? לא, זה נכון שהם כבשו את פרס, אבל איך הם השתלטו עלינו? איפה אנחנו היינו? היינו פה בארץ. מה שקרה בין מלכות פרס למלכות יוון, קיבלנו רישיון לחזור לארץ לבנות בית המקדש. לקח קצת זמן, אבל עשינו את זה. היינו בארץ כ-200 שנה, 160 שנה, כן? עד שבאו היוונים, אולי קצת פחות מ-160 שנה. עד שבאו היוונים, והם כבשו את הארץ מן הפרסים, אבל היינו פה, כן? ובכל זאת, איך המדרש קורא לזה? גלות יוון. אז אם גלות זה אנחנו מחוץ לארץ, אז איך המדרש יכול לכנות את המצב שבו היוונים משתלטים עלינו כגלות? כן, אם כן, צריך פירוש נוסף, מה זה גלות? אוקיי, כן, מה רצית? שמענו ונתייחס לזה, כן. אלכסנדריה זה אחר כך, כן? זה כי אלכסנדריה, מי ייסד את העיר אלכסנדריה? אלכסנדר מוקדון, דרך אגב, זה לא העיר היחידה שהוא ייסד, שהוא קרא על שמו, כן? היה לו איזה דבר שנקרא אגו, כנראה. אז יש כמה מקומות שהוא קרא עליו אלכסנדריה. בכל אופן, זה תחילת המפגש שלנו עם יוון, תחילת ההשתלטות של היוונים עלינו, זה היה עם אלכסנדר מוקדון. יש את הסיפור המפורסם על המפגש בין אלכסנדר מוקדון לבין שמעון הצדיק. כן? זה אלכסנדר, הוא בא, הוא היה בדרכו למצרים. הוא רוצה לכבוש את מצרים. וזה, דרך אגב, זה לפני שהוא כבש את פרס. כן? כי מפרס, זה קצת היסטוריה, מפרס הוא רצה להמשיך לאן? להודו. הוא בעצם התחיל להמשיך להודו, ואז הוא היה קרב אחד, הוא באמת ניצח צבא של ההודים בגבול בין פרס להודו, ואז החיילים שלו, זה כבר 10 שנים הם היו בדרך, בדרכים, היו במבצעים, והוא רצה להגיע מהודו, איך קראו לזה אז, הים האחרון, הוא רצה להגיע לים, והחיילים שלו אמרו, די, אנחנו רוצים לחזור הביתה. 10 שנים זה המון זמן, אנחנו מתייגעים לבית, אז אלכסנדר בסוף שלו הסכים לחיים שלו וחזר. והוא מת בדרך חזרה, כן? אז הכיבוש של הארץ היה לפני שהוא כבש את הפרסים, אמנם הפרסים כבר ניסוגו מפה. מה שבכל אופן לחזור, Alexander ביקש עזרה מהעמים פה באזור נגד מצרים. נגד הפרסים ונגד המצרים. והעם ישראל, היהודים שישבו פה, דרך אגב, מי שישב פה לא הייתה לנו עצמאות. עצמאות מדינית. לא שלטנו בעצמנו. הייתה לנו אוטונומיה דתית, היה לנו בית מקדש, ומי היה המנהיג של העם? הכהן הגדול. אבל השלטון, המיסים, זה היה של הפרסים, היה פה מושל פרסי. היוונים, אלכסנדר ביקש עזרה מימים פה באזור נגד הפרסים, ואנחנו אמרנו לא, כי אנחנו נשבענו שבועת אמונים לפרסים. הפרסים היו טובים לנו, הם נתנו לנו, אחרי המן ואחרי כל זה, הם נתנו לנו לבנות בית המקדש, נתנו לנו אוטונומיה. היינו מבסוטים. היה טוב. מה היה חסר? אוכל כשר היה, בית מקדש היה. אז הוא שאל, הוא ביקש מהעמים פה באזור עזרה, ושלחנו שליחים, הכהן גדול שלח שליח, שאנחנו לא יכולים, כי אנחנו נשבענו אמונים לפרסים. השומרונים לעומת זה אמרו לו, כן, אנחנו נעזור לך נגד הפרסים. לא יודע, שקרנים, לא שקרנים, לא יודע. כן? אבל הם גם, כשהם שלחו שליחים לאלכסנדר, הם גם אמרו לו, תדע לך, זה לא בחינם שהיהודים לא הסכימו לעזור לך. תדע לך שיהודים מתכננים למרוד נגדך. הם נגדך, הם אויבים שלך. אז אלכסנדר אמר, טוב, בסדר, אני אחריב את בית המקדש שלהם, אני אגמור כל הסיפור. אז הוא היה בדרך למצרים, הוא בא דרך החוף, אבל הוא רצה ככה לשלוח, או הוא בעצמו, או לשלוח איזה חיל, לקחת את ירושלים ולהחריב את המקדש. שמעון הצדיק ידע מהכוונות של אלכסנדר, שמעון הצדיק החליט ללכת לפגוש את אלכסנדר. אז הגמרא מסכת יומא מספרת שהוא הלך, הוא התלבש בבגדי כהן גדול, אם הוא לקח לפידים והלך כל הלילה מירושלים לאזור החוף. והוא פגש את אלכסנדר, איפה? בטח כולכם יודעים איפה? אנטיפטרס, כן? ליד ראש העין. כן? נפגשו שמה. ולמרבה הפלא, ככה גמרא מספרת, כשאלכסנדר ראה מרחוק את שמעון הצדיק מתקרב, אלכסנדר הוא רכוב על סוס, ושמעון הצדיק הוא בא ברגל עם פמליה. אז כשאלכסנדר רואה את שמעון הצדיק, אלכסנדר יורד מהסוס ומשתחווה לשמעון הצדיק. אז כל החבורה, הגנרלים, החברים של אלכסנדר, הם מלאים התפלאו, למה אתה משתחווה ליהודון הזה? אתה בדרך להרוג אותו. אז הוא אמר להם, הדמות הזאת באה אליי בחלום לפני ניצחון. זאת אומרת, אם אני חולם לילה לפני קרב, ואני רואה את הדמות הזאת, זה ניצחון. אז אלכסנדר קיבל את שמעון מאוד מאוד בכבוד, ואמר לו, תשמע, אני לא אחריב את בית המקדש, אני אתן לכם אוטונומיה, אתן לכם מה שאתם רוצים, רק יש לי בקשה אחת קטנה, כן? אני רוצה שתעמידו פסל שלי במקדש שלכם. אני הפטרון שלכם עכשיו, כן? תעמידו פסל, בקשה קטנה. טוב, הוא לא ידע, כן? הוא בסך הכל יווני. שמעון צדיק חכם. נכון? אז הוא יודע, הוא יגיד לאלכסנדר, לא, אנחנו לא יכולים, אז מה? אלכסנדר, אז הוא אמר לו ככה, יש לי רעיון יותר טוב מפסל שלך. אנחנו השנה נקרא לכל בן שנולד, השנה נקרא לו אלכסנדר. ואלכסנדר מאוד התלהב מהרעיון הזה, ירד מהרעיון של הפסל, המשיך הלאה, ולכן יש כל כך הרבה יהודים בשם אלכסנדר עד היום. אלכסנדר נחשב כמעט לשם יהודי. כן. לחזור. אז אלכסנדר מוקדון, אלכסנדר, הוא כבש את הארץ, והמשיך את האוטונומיה הדתית. אז מה השתנה? אנחנו בארץ, אנחנו מבסוטים. דרך אגב, אלו שעלו מפרס לפני כן, באמת עלו מעטים מפרס. הרוב נשארו בפרס. אבל עד שאלכסנדר הגיע, כבר רוב עם ישראל בארץ ישראל. הריבוי המהיר, הטבעי ועוד נסיבות, הייתה עדיין קהילה בבבל, עדיין אין קהילה באלכסנדריה, כי אין אלכסנדריה, אבל הרוב פה בארץ כבר. אז מה שהשתנה זה מי מושל מעלינו. ובהתחלה באמת היוונים, אלכסנדר והיוונים לא עשו לנו שום בעיות. אלכסנדר מת בגיל מאוד צעיר, המלכות שלו התפלגה לשלושה, וגם היורש הישיר של אלכסנדר בו באזור זה לא עשה לנו צרות. לקח כמה דורות, שלוש דורות, עד שהיוונים החליטו שהם רוצים לכפות עלינו את התרבות שלנו. בינתיים אכן כן הייתה השפעה תרבותית של היוונים עלינו, לאט לאט. התרבות ההלניסטית, התרבות היוונית הייתה מאוד אז, מאוד מאוד מרשימה, מאוד סוחפת. כן, מאוד מספקת באיזה מישור של האסתטיקה האנושית. למה יוון נקרא גלות? למה זה נקרא גלות יוון במדרש? כי יש עוד מרכיב בגלות. יש ספר של המהר"ל מפראג, נצח ישראל, בפרק הראשון, מאוד מומלץ ללמוד את הספר, מאוד חשוב. אין שאלות בשבילי מהמסך, בסדר? בפרק הראשון של נצח ישראל מסביר המהר"ל מה זה גלות. אומר, יש שלושה מרכיבים של גלות. הוא קורא להם חוץ לארץ, השני חוסר עצמאות, זאת אומרת, גם אם אנחנו פה בארץ, אבל אנחנו לא השולטים, אין לנו שלטון עצמי, אין לנו צבא להגן על השלטון עצמי, אין לנו אחריות על הביטחון של הגבולות שלנו ובתוך הגבולות שלנו. אין לנו את הסמכות המקורית לגבות מיסים. אין לנו את הסמכות המקורית של מדינה. זה נקרא גלות. אפשר שיהיו כל היהודים פה בארץ ישראל, אבל אם אין עצמאות, זה גלות. ככה מסביר המהר"ל. יש מרכיב שלישי, תכף אני אגע בזה, אבל אני רוצה לחזור פה לנקודה מסוימת. כמה זה נוגע במציאות שלנו. כן? חנוכה, אנחנו השגנו במלחמה מול היוונים. מה השגנו? עצמאות. מה? לא אוטונומיה. עצמאות, זרקנו את היוונים מפה. הם חזרו, זרקנו, חזרו. זה לקח 40-50 שנה המלחמה נמשכה. אבל אנחנו השגנו עצמאות. הלשון של הרמב״ם, אולי נקריא את זה אחר כך. הלשון של הרמב״ם, הרמב״ם אומר, חזר מלכות ישראל יתר על 200 שנה. כן, הדבר הראשון, השגנו עצמאות מדינית. עכשיו, אני רוצה לציין, יש פה משהו פלא. למה התחלנו להילחם נגד היוונים? לא היו אספות עם ולא הייתה דרישה לעצמאות פוליטית. לא הייתה שום דרישה. לא אמרנו ליוונים, תשמעו, אנחנו יכולים לטפל בעצמנו, תלכו מפה. זה ארץ שלנו, זה עם שלנו, תלכו מפה. למה התחלנו להילחם נגד היוונים? הייתה מטרת המלחמה נגד היוונים, לפחות בהתחלה. כן, לבטל את הגזרות הדתיות. רצינו לחזור למצב שהיה כשהיינו תחת שלטון פרס ותחת שלטון יוון בהתחלה. רצינו את האוטונומיה הדתית. בית המקדש, מה יכול להיות יותר? אני שואל אותך, מה יכול להיות יותר? אני אגיד לך מה יכול להיות יותר. מקדש בלי מלכות זה חסר. אני רוצה לקפוץ לסוגיה אחרת, אבל זה מתקשר לפה. אין לנו זמן להרחיב ולהסביר את הכל. תשע באב. למה אנחנו צמים בתשע באב? שאלה פשוטה, תשובה פשוטה. למה אנחנו צמים בתשע באב? חורבן בית המקדש, נכון? עכשיו, לפי זה, בא עם ישראל מתחת לשלטון הפרסים, חזרנו לארץ ובנינו בית המקדש, בזמן בית שני, אנחנו צמים בתשע באב או לא צמים בתשע באב? נו, מה אתם אומרים? בזמן, יש בית מקדש, צמים בתשע באב או לא צמים בתשע באב? אבל יש בית מקדש, אז איזה מחלוקת ראשונים? לפי הרמב״ם, צמנו בתשע באב בתחילת בית שני. ולמה? עכשיו, זה משתמע מהפירוש הרמב״ם על המשנה, שצמנו בתחילת בית שני בבית המקדש. אומר, מסביר השפת אמת בחידושים שלו, על מסכת ראש השנה, הוא מסביר למה צמנו, מה היה חסיר, ועד מתי צמנו בתשע באב? אומר שפת אמת, צמנו בתשע באב, בבית שני צמנו עד... נו, יוחנן, עד מתי צמנו? עד חנוכה! למה צמנו בתחילת בית שני? היה בית מקדש, היה חסר מלכות. חיסרון של מלכות זה חורבן, זה סוג של חורבן. צריך גם מקדש וגם מלכות. חזרה מלכות במרד החשמונאים נגד היוונים, הפסקנו לצום בתשע באב. לא מספיק רק מקדש. אז אני לחזור. למה נלחמנו? בשביל אוטונומיה. מן התורה, מן התשוקה לקיום התורה, מן התשוקה לקיום הקודש, ריבונו שלם גלגל את המצב עד שהשגנו, לא הייתה ברירה, ומה השגנו בסוף? מלכות. כן, פעם היה לי, יש לי, עד היום יש לי כמה חברים שהם מה שאנחנו קוראים חרדים. לא מתלהבים יותר מדי ממדינת ישראל. אז פעם אחד מהחברים שאל אותי, נו, אם יום עצמות זה דבר כזה גדול, כזה נס, למה בזמן בית שני לא חגגו איזה מין יום עצמות? לפי הרמב״ם, בבית שני חגגנו יום העצמות. מתי? חנוכה. אני רוצה, יצאנו להבנה הזאת, מהעובדה שהמדרש מכנה את שלטון היוונים עלינו גלות יוון, למרות שהיינו פה בארץ. אני רוצה רק להשלים את המדרש, בסדר? אז ראינו תוהו בבל, בוהו פרס מדי, חושך יוון, בוא נקרא, וחושך זה גלות יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהם, שהייתה אומרת להם, כתבו על קרן אשור, שאין לכם חלק באלוהי ישראל. על פני תהום, זו גלות מלכות הרשעה, מלכות אדום, מלכות רומי, שאין להם חקר כמו התהום. מה פירוש אין להם חקר? יפה, אין חקר לכמה זרה, כן? איך אנחנו אומרים במעל צור? כי אורחה לנו הישועה ואין קץ לימי הרעה. כן? יש משמעות אחרת לאין חקר, כמו התהום. רק אני רוצה לפני זה לציין, לא נכנס לזה, יש מקום להסביר את זה. Tov v'vohu, amnam ze zug, v'ein kesher b'nehem. Ken ben bavel l'paras, ein kesher. Aval ha-choshech hu al p'nei ha-tahom. Ha-choshech hu kashur l'tahom. Yavan kashur l'romi, or yoter nachon, romi kashur l'yavan. Aval ze sugya, az bo nachzor. Od mashma'ut shel ein cheker l'malchut Edom, יש מדרש אחר. אותו רעיון של ארבע מלכויות, ארבע גלויות, מופיע אצל יעקב אבינו במדרש תנחומה. אני אקרא, זה לא דרש על פסוק, זה פשוט החלום של יעקב. הוא ראה מלכי אלוהים, מה? יורדים ועולים, כן? כן? ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע שמיימה, אמר רב שמואל בר נחמני, אלו שרי אומות עובדי כוכבים ומזלות. שאמר רב שמואל בר נחמני מלמד שראה לו הקדוש ברוך הוא להבינו יעקב שרה, השר של בבל, המלאך של בבל, זאת אומרת, השורש הרוחני של תרבות בבל, של האומה הבבלית, הקדוש ברוך הוא ראה לאבינו יעקב את שרה של בבל עולה 70 עוקים, 70 מדרגות, כן? 70 שלבים בסולם. כמה זמן ערכה גלות בבל? 70 שנה. ושל מדי 52 עוקים, שלבים. 52 שנה, יש דרך אגב, אפילו דעה בחזל, שהפרסים היו פה אפילו פחות מ-52, 32. כן, זה בסדר עולם. ברית השור ויוסי בר חלפתא, 32 שנה. כן? זה פעם שמעתי מרב נבנסל. כן? ההיסטוריונים, הם חולקים על מסורת של חזל. הם אומרים, א', שלא ייתכן ששימון הצדיק פגש את אלכסנדר מוקדון, שמעון הצדיק הרבה לפני אלכסנדר מוקדון. שמעון הצדיק כנראה האריך ימים, אבל הוא... והם אומרים שהפרסים היו פה 120 שנה, 130 שנה, משהו כזה. אז פעם שמעתי רב לוינסל שנדמה לי שהוא אמר על הארכיאולוג הראשי של ירושלים, אני לא יודע מאיזה תקופה, והארכיאולוג הראשי של ירושלים אמר לו, ככה, בשביל שהפרסים היו פה כל כך הרבה זמן, הם השאירו כל כך מעט ממצאים. אז רב נבנצל ענה לו, להם לא היו פה כל כך הרבה זמן. כן? לפי המסורת שלנו היו פה, כמו שהמדרש פה אומר, 50 שנה, 52 שנה. ושל יוון, הוא מראה ליעקב את המלאך של יוון עולה 100 עוקין, 100 מדרגות, 100 שלבים, ויורד. ושל אדום עולה, ויעקב לא יכול לספור כמה. למה? הוא לא רואה את מלאך של עשיו, של אדום, יורד. הוא רואה אותו עולה, ולא יורד. זה התהום. באותה שעה נתיירא יעקב אבינו, ואמר שמא לזה אין לו ירידה, שמא הגלות הזאת לא נגמרת? אומר לו הקדוש ברוך הוא, ואתה אל תירא עבדי יעקב, אל תחת ישראל, כביכול אפילו אתה רואהו עולה אצלי, משם אני מורידו. כן, הייתה עדיין. אנחנו עכשיו יוצאים מן הגלות הזאת. כן. טוב, אז נחזור למהלך שהתחלתי. מה זה גלות, אם כן? מה זה גאולה? מה זה גלות? גלות זה קודם כל יציאה מן הארץ. זה חוסר עצמאות. ומה המרכיב השלישי של גלות? זאת אומרת, אנחנו יכולים להיות פה בגלות בארץ ישראל. אם אין לנו עצמות, גם אם אנחנו פה, אנחנו בגלות. מרכיב השלישי, מה המרכיב השלישי? מישהו הזכיר מקודם אולי גלות תרבותית, המרכיב השלישי הוא אולי המרכיב הכי קשה. מה? לא. המרכיב, אני... מה? כן, זה הרב ציר היה אומר, וזה גם מבוסס על דברים של הנציב, אבל גם יש אצל הגאון מווילנה, אבל לפני כן, אני, הלשון של, של המהר"ל, מה זה המרכיב השלישי של הגלות, הוא קורא לזה פיזור. עכשיו, לאוזניים שלנו פיזור משתמע מקום. אז מה ההבדל בין פיזור לבין יציאה מן הארץ? יציאה, מה שאנחנו קוראים היום תפוצה, כן? גלות במובן הזה. פיזור, הכוונה פירוד. עם ישראל, שאנחנו עם אחד, והאחדות שלנו היא שיקוף של השם אחד, של האחדות האלוקית, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. האחדות הזאת בגלות, כחלק מהגלות, זה מרכיב של הגלות, האחדות הזאת נשברת לרסיסים. פירוד, בעיקר פירוד הלבבות. בכל מקום. אני אומר שזה המרכיב הכי קשה. כן? כי יכול להיות, ברוך השם, אנחנו לאט לאט היהודים יוצאים מחוץ לארץ לארץ ישראל. עוד מעט, בעזרת השם, עוד כמה שנים, או לא שנים מעטות, יהיה רוב עם ישראל פה בארץ. כן? ועצמאות, יש לנו אמנם, יש לנו עוד מה להרחיב על העצמאות, ולבסס את העצמאות, ולחזק את העצמאות, אבל עצמאות יש לנו. דבר שלא היה לנו מאז חורבן בית שני. אבל אחדות. עכשיו אני פה גם כן מאוד חשוב להדגיש. טוב, מה הבעיה? בואו נתאחד. אז חשוב מאוד להבין שאחדות זה לא אחידות. אחדות זה לא שכולם אותו דבר. ההפך. אחדות זה היכולת לאחד וליצור הרמוניה ממרכיבים מאוד מאוד שונים, אולי אפילו ממרכיבים שהם הפוכים. עם ישראל, גם במעוז צור. כן. ומנותר קנקנים, נו, איך המשך? נשא נס לשושנים. עם ישראל משול לשושנה, לשושנים. מה הקשר? למה אנחנו משולים לשושנים? יפה, אז הסביר אחד, זה כשושנה בין החוכים, כן? החוכים הקוצים, אומות העולם, אבל יש הסביר אחר, הסביר נוסף. יש, לא, זה לא עניין בוטני, אבל יש מדרש שאומר, לשושנה יש 13 עלי כותרת. 13 זה אחד. הגמטריה, הערך המספרי של המילה אחד, זה 13. Okay? עם ישראל, עם אחד, גוי אחד בארץ, אחד. עכשיו, גם בעם ישראל יש כמה שבטים, כולל אפרים ומנשה, כמה שבטים אנחנו? 13. Okay. זאת אומרת, יש מין אחדות מהותית לעם ישראל, אבל האחדות הזאת, שהיא משקפת את האחדות האלוקית, האחדות הזאת בגלות נשברת לרסיסים. זה פירוד הלבבות, זה שיהודים, מה זה הפירוד הזה? מה זה החוסר האחדות? אז יש, אני רוצה לדבר על שתי מרכיבים, יש המון מרכיבים לזה. מרכיב אחד זה אחריות הדדית. כל ישראל עריבים זה לזה. יש לנו אחריות על כל היהודים בכל מקום שהם. יש ספר נקרא תומר דבורה של רב משה קורדוברו, שם הוא אומר, מה זה עריבים זה לזה? לא מלשון עריבות, לא מלשון עירבון, אלא מלשון מעורבים. אנחנו עם אחד בנשמה, בפנים. יש בך חלק שלי, ולי יש חלק שלך. אנחנו כולנו גוף אחד חי. וזה יוצר את האחרית. ההבנה הזאת של האחדות המהותית של האומה, אבל האחדות המעשית נשברה. אז אחריות, ויש עוד מרכיב שאני רוצה לדבר, אני רוצה לציין, כדי לעזור להבין כמה אנחנו נמצאים עמוק עמוק בגלות. בנקודה הזאת. איפה הוא צריך להיות, איפה הוא אמור להיות, הכי הרבה אחדות בעם ישראל? באוהלה של תורה, בעולם התורה. התורה שהיא אחת, שהיא דבר השם אלינו, היא אמורה להדריך אותנו איך להוציא לפועל את האחדות המהותית הזאת, כדי שנוכל לקדש שם השם. זאת אומרת, כדי שנוכל להשקיף בהווייתנו את האחדות האלוקית בעולם. עכשיו, בשלב מסוים, בגלות, לא לפני המון זמן, גם האחדות הזאת נשברה לרסיסים. למה אני מתכוון? היו מאז, לא מאז ומעולם, אבל היו מאז הזוגות מחלוקות בעולם התורה. כן? מאז יסי בן יועזר ויסי בן יוחנן, היו מחלוקות. בהתחלה רק מחלוקת אחת, אחרי זה התרחב, לא משנה, היו מחלוקות. מחלוקות זה לא פירוד. כי מה אפשר לעשות עם מחלוקת? מה אפשר? לפשיר, אפשר להגיע להכרעה. יש דרכי הכרעה, יש דרכי פסיקה. בשלב מסוים בגלות, בערך מסביב לשבתאי צבי, מסביב למחלוקת בין רבי יעקב עמדין ולרבי יונתן אייבשיץ, האחדות הבסיסית בתוך עולם התורה נשברה לרסיסים. ומה היה, מה יש היום? יש היום מצב כזה שבית מדרש כזה, לא, זה כואב להגיד את זה אפילו, בית מדרש אחד לא מקבל בכלל כלגיטימי בית מדרש אחר. אני לא רוצה להיכנס עכשיו למה גבולות הגזרה. ברור שיש גבולות גזרה וצריך גבולות גזרה, וברור שהקונסרבטיבים והרפורמים הם מחוץ לגבולות הגזרה, כן? הרב יעקב עמדין ורב יונתן אייבשיץ, קצת היסטוריה, בסדר? מה היה? שבתאי צבי, משיח השקר שאחר כך התאסלם. היה לו איזה קשר בהתחלה עם רב יונתן אייבשיץ. רב יונתן אייבשיץ, תלמיד חכם, גדול, עצום, כתב גם הלכה, גם דרשות, גם מוסר, גם קבלה, ישב ברבנות בפראג. והוא היה גם כן כותב קמאות. קמאות זה קבלה מעשית. אני לא מבין בזה, הוא הבין בזה, הוא לא... אחרי זה התעוררה כל הבעיה, כל השערה מסביב לשבתאי צבי, והיו... בהתחלה רב יונתן אייבשיץ לא יצא נגד. ממש בהתחלה. הוא לא יצא נגד עדיין, עד שלא התברר לו. רב יעקב עמדין, אחרי ששבתאי צבי התאסלם, הגיע לידיים של רב יעקב עמדין כמאה שנכתב לידי רב יונתן אייבשיץ. רב יעקב עמדין, גם תמיד חכם עצום, הוא טען שהוא ראה בכמאה סימנים של שבתאות. רב יונתן אייבשיץ. רב יעקב עמדין האשים את רב יונתן אייבשיץ בשבתאות. והמחלוקת אחזה ביהדות אירופה כאש בשתי קוצים. זה שבר, זה חילק משפחות, שבר קהילות. רב יונתן אייבשיץ ביקש מהתלמידים שלו, אל תגיבו. אבל זה לא עזר. מהנקודה הזאת, ככה, מהנקודה הזאת, השתנתה המחלוקת. השתנתה, שם האחדות נתרסקה. טוב, אז לחזור. ביוון, אנחנו בגלות, פה בארץ ישראל, ואנחנו מול היוונים משיגים עצמאות. רק דרך אגב, שלושה דברים אחוזים זה בזה, האחדות והעצמאות וארץ ישראל, יש להם קשר ביניהם, הם מחזקים אחד את השני. עם ישראל לא יכול להיות אחד בחוץ לארץ. Okay? מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. בכל אופן, הנקודה אם כן של גאולה מהיוונים, נקודה מרכזית בגאולה מהיוונים, מזה התחלנו את השיעור, מה זה גאולה ביחס ליוונים, זה שחזרנו, קיבלנו בחזרה עצמאות, לקחנו בחזרה עצמאות. זה, בזה אנחנו נסיים, זה מתוך זה נוכל להסביר שתי שאלות. קודם כל, הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות חנוכה, אז אני אקריא, זה הזכרנו את הרמב״ם, זה הזכרנו כמה ביטויים מהרמב״ם. אני רוצה להקריא לכם דברי הרמב״ם בעצמו, ובהתחלת הלכות חנוכה, זה ההלכה הראשונה בהלכות חנוכה, הוא מסביר מה הנס. בעצם, יש קושי ברמב״ם. לפני שאני אקריא את ההסבר. הגמרא במסכת שבת שואלת, מהי חנוכה? מה זה חנוכה? אבל מה השאלה של הגמרא? מישהו יודע? מה זה חנוכה? הגמרא לא יודע, בגמרא לא יודעים מה זה חנוכה. חנוכה זה חג שבו מדליקים נרות. השאלה, מהי חנוכה? השאלה היא מה הנס, נכון? ככה רש"י מסביר. על איזה נס קבעו את חנוכה? ואז הגמרא מספרת את הסיפור של הנס פך השמן. הרמב״ם, הוא בא להתייחס, בא לתת תשובה לשאלה, מהי חנוכה? מה הנס? והוא לא מתחיל מנס פך השמן. הוא סוטה לכאורה מלשון הגמרא. כן? אז אני אקריא את דברי הרמב״ם, זה דברים ידועים. בבית שני, כשמלכו יוון, גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם, ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו להיכל, ופרצו בו פרצות, וטימו הטהרות, וצר להם ישראל מאוד מפניהם, ולחצו מלחץ גדול, עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו, והושיעם מידם וצילם, וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים, והרגו את היוונים, והושיע את ישראל מידם, והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. אז למה הרמב״ם מכניס את זה לפני, אחרי זה הוא מסביר, הוא מזכיר את נס פך השמן. אז מה שדיברנו עד עכשיו, זה הגאולה, נס פך השמן, יש בזה, אני מקצר בזה, יש בזה ערך כדי להצביע שמה שהנס של הניצחון במלחמה, ככה מסביר המהר"ל, הנס של הניצחון במלחמה, זה היה ביד השם. למרות שזה נס בדרך הטבע, ניצחון במלחמה היה בדרך הטבע, נס פך השמן בא להאיר את פנימיות נס הניצחון. לכן הרמב״ם מתחיל מהניצחון, הניצחון, הפרי של הניצחון זה לא פך השמן, הפרי של הניצחון זה החזרת המלכות. עכשיו פה אני רוצה, אותו חבר חרדי שהזכרתי מקודם, ששאל אותי לגבי יום עצמות בבית שני, חנוכה. אז הוא גם שאל אותי, הוא שאל אותי, מה, איך יכול להיות, ככה בכל זאת הוא התנצח. תסתכל עליהם. מיז עליהם, זה חוזר לפירוט, כן? עליהם, מיז עליהם? כל ה... כל אלו שבשלטון, כן? כל ה... כל... כן? מה? הם קשורים לריבונו של עולם? איפה הצדיקים? מלך בישראל, דוד מלך ישראל, שלמה המלך, איפה? מה, זה מה שהקדוש ברוך הוא שלח לנו? תשמעו, הרמב״ם אומר, חזרה מלכות ישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. עד החורבן. מה כלול? מי המלכים הכלולים ב-200 השנים האלו? בואו נלך מהקל על הכבד. כן? כן? אלכסנדר ינאי. והאח שלו ש... כן? מלחמת אחים! זה פעם אחת כבש את המקדש והרג מאות, וזה כבש את המקדש והרג מאות. וזה כלום, אנחנו חוגגים את המלכות הזאת. ומי עוד? הורדוס, יפה. הורדוס כלום ב-200 שנה. הורדוס הצדיק, כן? אבל זה כלום במלכות 200 שנה. כן. 200 שנה עד החורבן השני. עד בכלל. הורדוס הוא לפני החורבן, מה אפשר לעשות? הרמב״ם כולל את זה. יתר על 200 שנה עד החורבן השני. יותר מ-200 שנה עד חורבן הבית השני. יותר מ-200 שנה. וזה כולל הורדוס. כן, אבל זה כולל הורדוס. לכן הוא מוסיף עד החורבן השני. ואנחנו חוגגים בחנוכה את המלכות הזאת. עם הורדוס. תאמינו, כן? לא משנה, אני רוצה להזכיר שמות. כולם מלכי השרת לומר הורדוס. אז אני ניסיתי להסביר את זה לחבר שלי החרדי, אבל בסדר. חלק מגלות, דרך אגב, גלות זה פירוד, גלות זה חוץ לארץ, גלות זה חסר עצמות, אבל גלות זה יותר מזה, גלות זה שכחה. זה אני? גלות זה שכחה. אנחנו שכחנו בכלל שאנחנו צריכים להיות פה בארץ. שכחנו שאנחנו עם. שאנחנו צריכים עצמאות. שכחנו שאנחנו אחד. טוב, חנוכה, יש עוד נקודה, אבל אנחנו נעצור פה. אז בחנוכה אנחנו חוגגים את גאולה מגלות יוון, החזרת המלכות יתר 200 שנה. בעזרת השם אנחנו ניקח את ה... נרות, ומהם אנחנו נשאף לכיוון לאחד את כל עם ישראל, להשלים את מהלכי הגאולה, להחזיר את האחדות, בניין בית המקדש, תלוי באחדות הזאת, תיקון בית תפילתי, ושם תודה נזבח, תודה רבה על ההקשבה.